על האינסטינקטים הבסיסיים ביותר, על התאוות, על הפחדים וכו' וכו'. נכון, הדברים אגב שאנחנו שומעים יום יום באמצעי התקשורת, של אנשים שאומרים לנו מוסר שאנחנו צריכים לפעול יותר בהיגיון, או, ולא לתת לפחדים או לתקוות או לאשליות לכבוש אותנו. כאן באמת בא הרמב״ם עם מפעלו, והרמב״ם הוא אולי הדמות הבולטת ביותר מבין הרציונליסטים, אני חושב היהודים, וגם היא דמות חשובה בין רציונליזם בכלל, והוא מנסה לקרוא עכשיו קריאה אחרת את הפרשה. והוא בא ואומר לנו שבעצם עץ הדעת הוא עץ הדעת טוב ורע ולא אמת ושקר. כלומר, הוא מחלק את הידע האנושי לשניים. לאותו הידע שבו אנחנו מחפשים את האמת ואת השקר, וזה הידע, זה המדע, זה אותו תחום שבו אנחנו, הייתי אומר, או שאיתו אנחנו הולכים וכובשים עולם, משנים את המציאות, מביאים מזור ותרופה למחלות, ומנסים אולי לבנות חברה יותר נכונה, לבין הטוב ורע. וכאן הוא אומר שמה שקרה הוא שכאשר האדם אכל, או אדם וחווה אכלו מיץ הדעת טוב ורע, הם נפלו למין מצב אחר. איך להבין את דברי הרמב״ם? אולי אני אתן משל שנתן אולי חם אחד שניסה להסביר את דברי הרמב״ם בצורה יותר פשוטה. הוא בעצם, אפשר היה להבין זאת, ואגב זאת חידה עצמה, נכון? ניסיון להבין את, או לרדת לעומקם של דברי הרמב״ם, אבל אפשר היה להבין אותו בצורה פשוטה, שבעצם יש לך פה שני תחומים בחיים. יש לך למשל תחום אחד כמו המתמטיקה, שבו אם אנחנו נתווכח, אנחנו יכולים להגיע לידי הכרעה, או פחות או יותר לידי הכרעה. אמנם יש שאלות שעדיין לא הכרענו, או אולי שעדיין לא הוכרעו, אבל חוץ מתחומים מסוימים, אז אנחנו לא נוכל ליצור פה מפלגות רציניות, למרות שגם שם זה נפל, גם ברזים הללו נפלה קצת שלבת, אבל ואין לנו, הייתי אומר, את העמדות, חסר לנו, עדיין לא הגענו לאויב הגדול, וזה הסובייקטיביות
במתמטיקה.
בעוד שאם למשל אתה משווה את זה עם מוסר, עם אסתטיקה, ניקח לנו את הדוגמה אולי הברורה ביותר, אז אנחנו רואים שם את השלטון המוחלט של הסובייקטיביות, נכון? את העובדה שמה שיפה בעינך יכול להיות מכוער בעיניי, אותו דבר גם עם הטוב ואת הרע, ואותם הדברים שבתרגום הקלאסי של ימי הביניים נאמר על הנאה והמגונה. בנאה והמגונה הם כן שולטים הסובייקטיביות המוחלטות. וכאן אתה רואה שיש כאילו משהו שכבר איננו הידע האובייקטיבי, נקרא לזה כאילו הידע האידיאלי של המדען האידיאלי, יש גם תחום אחר שבו אנחנו היינו עדים לקורופציה של הידע.
השחתה.
וזה בדיוק מה שקרה לפי פירושו, מה שקרה עם עץ הדעת טוב ורע. ואז אנחנו קוראים עכשיו את הסיפור בהסתכלות אחרת. ואם אנחנו נשחזר פחות או יותר את התיאור שלו.
של מי?
של הרמב״ם. כן. אז אנחנו נראה שבעצם הידע עומד עכשיו בפני הסכנה של פיתוי הנחש. והנחש הוא בעצם כוח הדמיון. ונגיד את זה בצורה אחרת, וכאן אני רוצה לטעון את הטענה שיש כאן איזה שמין חוט שממשיך, שמתחיל ברמב״ם וגומר בפרויד, וכמעט הייתי יכול, הייתי אומר בצורה כללית, אבל אני חושב שבצורה נאמנה, הייתי יכול לקרוא את הטקסט הרמב״מי ואת הטקסט הפרוידיאני ביחד ולהראות את ההתאמות. כאילו שאנחנו עומדים פה בפני שאלות, והנה העיד, התאווה, הנחש, מפריע לי להגיע לתשובה הנכונה, הוא מפתה אותי, הוא גם איננו מאפשר לי לראות את העולם בצורה אובייקטיבית, בצורה נכונה, וכל ההיסטוריה האנושית, עכשיו אנחנו יכולים לקרוא אותו כמאבק בין שני הכוחות הללו. ועכשיו הקריאה היא תהיה הפוכה. זה לא שאנחנו בוכים על זה שקיבלנו את הרציונליות. אנחנו בוכים פה על השחתת הרציונליות בעקבות הדמיון, שהוא בעצם הפרימיטיביות האנושית שנשארה עדיין.
אני פה שומע פרדוקס. הנחש הרי הציע לחווה לאכול מעץ הדעת, ולכן היא אכלה מעץ הדעת.
נכון.
אז אילולי אכלה מעץ הדעת, אז לא הייתה בכלל רציונליות.
לא, לא. לפי קריאת הרמב״ם היא הפוכה. האדם הוא יצור רציונלי. הוא לא היה צריך
בלי לאכול.
בלי לאכול. בוודאי, הלא, הרמב״ם אומר מפורש. איך בכלל אלוקים היה יכול לצוות לו משהו אילו לא היה אדם רציונלי?
אילו לא הבין את דברי אלוהים.
אלו, אין ספק, אבל הרמב״ם אפילו אומר לנו, הייתי אומר, מפתיע אותנו בדבר אחד, הוא אומר שהחטא היה לפני האכילה. באותו רגע שהאדם מסתכל על העץ וראה אותו כי תאווה הוא לעיניים, באותו רגע הוא כבר חטא. כלומר, בפעם הראשונה שהוא בדק, הייתי אומר, את המציאות, לא לאור האמת, אלא לאור האינטרסים שלו, ואז הוא הכניס את האינטרסים לתוך הרציונליות והשחית את הרציונליות.
אז אתה אומר שלפי הקריאה הזאת הרמב"מית, בעצם האדם הזמין את הצעתו המגונה של הנחש.
במידה מסוימת, אני הייתי מנסח אולי מה שאתה אומר בצורה קצת שונה, שהנחש הוא חלק בתוך האישיות האנושית. זה ללא ספק. כלומר, זה כוח שאנחנו צריכים להשתמש בו למטרות, יכולים להשתמש בו למטרות נעלות.
זאת הלא, יצר הרע, פריאה או רבייה?
לא, לא רק זה. אנחנו מדברים עכשיו על כוח הדמיון. והדמיון, אנחנו כאילו נמצאים עוד שלב אחד לפני שנדבר על המיניות. אבל האמת היא שבכוח הדמיון, וכאן הרמב״ם מתעמת נניח עם אותם אנשים שיש להם נגיד את המונופולים על כוח הדמיון, נדבר על המשוררים, או על על הסופרים או על האומנים, נכון, הם בעצם משחקים עם הנחש, ובמידה מסוימת הם יכולים להשתמש בנחש למטרות נכונות, בדיוק כמו שהנביאים שיחקו עם הנחש כאשר כתבו ספרים שהם יצירות אומנותיות או ספרותיות ולא ספרי מתמטיקה או אונתולוגיה שאי אפשר לקרוא אותה. אז באותו רגע אנחנו בעצם, אבל אנחנו אז שולטים על הנחש, כמו שאנחנו שולטים על היצר, ואנחנו משתמשים בו למטרותינו אנו. אבל הכוח הזה לפעמים הוא כוח שקם על יוצריו, והוא אז נהפך במידה מסוימת לעצמאי, ולא רק שנהפך לעצמאי, אלא הוא גם משחית אותנו. ולומר את זה בצורה פשוטה מאוד, אחד מחכמי המוסר שפיתחו את הרעיון הזה אמר שהאקספרימנט שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לעשות בצורה פשוטה והקלה ביותר זה לסגור עין אחת ולשים מטבע קטנה מול העין השנייה, ואז המטבע הזאת תסתיר את הראש של הזולת שנמצא קצת יותר רחוק ממנו. האינטרסים הקטנים שלנו מסתירים מאיתנו את הצרכים הגדולים של האנושות, את האפשרות של תיקון העולם. הם מכריחים אותנו לעשות עוולות, והם מקלקלים אותנו בכל מיני צורות. ואגב, הם מביאים את האומללות האנושית ואת המוות האמיתי. כלומר, האומללות האנושית, המוות שבעולם, אם אתה רוצה, המלחמות, ובמידה מסוימת אפילו גם המחלות, זאת תורת הרמב״ם, שאילו הם תוצאה של פעילות האדם כנגד האדם, ואפילו כנגד עצמו, בגלל המטרות האירציונליות. אם לומר את זה, אם תרשי לעצמי לתת דוגמה טריוויאלית ובנלית, אדם שסובל מסקרת ורואה בפניו את פרוסת האוגה, הטעימה, נכון, שמפתה אותו, הוא חוזר ועומד לפי הרמב״ם בפני הפיתוי הראשון, כאשר יש בו מאבק בין הרציונליות לבין התאווה, לבין עיניו, ויותר מדי פעמים הוא איננו ניזר ונופל לפיתוי הזה, ואז הוא גורם רע לעצמו ורע לעולם. זה פחות או יותר תורת הרמב״ם, עם האמונה להציל באופן, הייתי אומר, מוחלט את הרציונליות, כעוגן היחידי לאדם עלי אדמות. זה הרמב״ם.
אבל אי אפשר מכיוון שהנחש הוא חלק מאיתנו.
במידה מסוימת הרמב״ם תיאר את זה בצורה מאוד יפה, שהבעיה הגדולה של האנושות זה העיוורון. כלומר, אנחנו עיוורים, ועיוורים, אלו שלא חינכו את עצמם, אז נכנסים לחדר, הורסים כל מה שיש ופוצעים את עצמם. זאת הסיבה שנאמר ש אחרית הימים זה הניצחון של הרציונליות, זה ימות המשיח, וזה מה שנאמר שבימים ההם, נכון, אז תמלא הארץ דיה כמים לים מכסים, והרמב״ם משווה את זה, זה כאילו בני אדם יש להם עיניים, ולמרות הכל מנגנון הראייה פגום, ואילו היינו יכולים להחזיר את הראייה לעיניים, כאילו היינו יכולים להחזיר את הדעת לאנושות. הפתרון של האנושות היא בעצם בדעת, נכון, באפשרות לראות בצורה נכונה את העולם. וזה קריאת גן העדן, וזה הנחש, ובמידה מסוימת, הרמב״ם מפתיע אותנו כשהוא אומר לנו שאת עץ החיים, הקדוש ברוך הוא הסתיר מאיתנו, אבל לא יותר מדי. כלומר, זה כאילו שני הקרובים שנמצאים בפניו, יש להם לת החרב המתהפכת, ולת החרב המתהפכת היא גם נותנת לנו כל מיני סימנים איפה עץ החיים נמצא. כלומר, האפשרות שלנו, השימוש הנכון ברציונליות, זה עץ החיים. ביותר אשר השימוש עץ הדעת, אני ארשה לעצמי להוסיף פירוש משלי, אולי גם נמצא בחסידות, שכאילו זה העת שבו הפירות של הטוב והרע מעורבבים ביניהם. ואנחנו, וזה הפגם הגדול או הבעיה של הרציונליות. ובמידה מסוימת, הרמב״ם חשב, בזה הוא פתח דרך, שהבעל ברית האמיתי של הדת נמצא דווקא ברציונליות. במחשבה הרציונלית, בשלטון של האדם, כמובן על הטבע, אבל קודם כל על הטבע של עצמו, במינים אחרות בשלטון שלו על הנחש.
אני רוצה לשאול אותך, מכיוון שלרמב״ן כבר לא נגיע, אף על פי שתכננו, אם כך, הרמב״ם רואה את הרציונליות כמבנה עשוי ממה? מאיפה לוקחים אותה? תראה, אנחנו כולנו פה בתוך אותו עולם. כולנו עיוורים, ומה איתי, מה איתו, מה איתך?
טוב, תראה, אנחנו עיוורים, אפשר להגיד ככה בצורה, נגיד ככה, אתה יכול לפעמים ללכת לנסוע במכונית, ובאה המכונית כנגדך, והיא מסמברת אותך, ואז היא הופכת אותך ואותי, היא הופכת אותנו לעיוורים. זה לא עיוורון אבסולוטי, אלא זה עיוורון של זמן.
של התניה.
של התניה, וזה עיוורון גם שאנחנו יכולים באיזשהו אופן להשתחרר ממנו. הרציונליות היא בדיוק צלם אלוקים. אלא אם אנחנו לוקחים את הסיפור המקראי, לפני הטוב ורע, יש לנו כאילו ההבטחה של העולם הוא כולו טוב, אבל יש לנו גם תזה מסוימת על הדמות האלוקית והצלם אלוקים. ואם נמשיך את זה ברמב״ם, אני רוצה להגיד לך רק אולי מילה אחת, ואיתה אנחנו יכולים לסיים את שיחתנו על הרמב״ם. זה דבר מעניין, שיש לאדם הראשון שלושה בנים, אבל, קין ושת. אבל, עכשיו אני אומר דרשה של תלמידי הרמב״ם, ואני כמעט חושש שזה גם של הרמב״ם, אני לא בטוח שבתור הוא נניח פרופסור במרכאות. אבל זה מי שחי חיי האבל, שאין בהם הרבה משמעות, אבל הוא חי בחיפוש אחר הנאה. קין זה אדם שמגיע לאלימות, אדם של הכוח ושל השלטון. שת הוא אדם שיש לו צלם אלוקים, וזאת הרציונליות. וכל הטרגדיה של העולם זה המלחמה בין קין והבל, בין שתי חברות, כאשר חברה אחת רוצה שישאירו אותה בנהנתנותה, והחברה השנייה מסתכלת על החברה הראשונה בקינה, ואיננה רוצה לעשות זאת, והיא חומדת אותה, וכמו המאבק בין הברברים והציביליזציה, זה מלחמת קין והבל, וזה האירציונליות במהותה.
זה ניסיון להתמודד עם שאלת היציאה או הגירוש מגן העדן עם פרופסור שלום רוזנברג מן החוגים מחשבת ישראל ופילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים. כאן תמה השיחה הראשונה.